אם כן אומר הרבה שאכן רשי כן מצטט את המשך הפסוק. כאילו רשי מעתיק את המילים ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, אלא שאחרי המילים מרים הנביאה הוא מביא פירוש אחד, ורק אז הוא ממשיך את תיבות הפסוק אחות אהרון. כן? אז אם כן, הפירוש של רשי הוא נסוב על כל המילים ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, ורשי כמובן בא לתרץ למה התורה מתייחסת למרים כהנביאה, הרי הנבואה שלה, העובדה שהיא נביאה, לא מוסיף כאן איזשהו ביור. אז למה הפסוק קורא לה הנביאה? וזה מה שברשי בא לתרץ, מכיוון שהייתה כאן, היה לרשי כאן קשה קושייה נוספת. התורה כאן באה להבהיר איזשהו עניין, ולכן התורה מתייחסת אליה כהנביאה, כפי שהתבהר בהמשך. אז במילים אחרות, רשי כן מצטט את כל הפסוק, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, אלא שבאמצע הוא מוסיף פירוש אחד, ואחר כך הוא מוסיף את הפירוש השני, וכל זה בשביל לתרץ איזושהי תמיהה גדולה שמתעוררת בכל המאורע כאן. אז בוא נראה מהי התמיהה כאן. אומר הרב, בכתובים שלפני זה, בעניין זה עצמו כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שמזה מובן עד כמה בטלים היו כל בני ישראל על משה באותה שעה. כן, הרי אנחנו רואים, בכל המאורע הזאת אנחנו רואים שבני ישראל היו בביטול מוחלט למשה רבינו, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואנחנו יודעים כבר שלא, אין כאלה סיפורים בזמן כזה, כאשר משה רבינו הוא מנהיג את עם ישראל, שיהיה פתאום איזושהי פעולה עצמאית של בני ישראל, ובוודאי לא של אהרון ומרים וכיוצא בזה. אז אם כן, כאן מתעוררת קושייה, איך פתאום מרים על דעת עצמה נעמדה ופצחה בשירה, מבלי לקבל רשות, מבלי לשאול או להתייעץ עם משה רבינו. וכפי שהרב עוד מדגיש, עד כמה בני ישראל היו בטלים למשה, ולא היה עולה על דעתם לעשות מעשה כזה על דעת עצמם. ובכלל עוד קודם לזה ראו, אשר השם שמו אלוקים לפרו, שאפילו המשנה לפרו בלעדו לא ירים איש את ידו ואת רגלו. התורה כבר ביירה, שוב פעם אנחנו מסתכלים בנקודת מבטו של הבן חמש למקרא, שהוא מכיר את הפסוקים שהם אמרו לפני כן. אז בפסוקים שלפני זה אנחנו יודעים שהמשנה לפרו, כאשר מדברים על יוסף, אז לא ירים איש את ידו ורגלו בלעדיו. זאת אומרת, הוא קובע כל פרט וכל מהלך. כל שכן פרו עצמו. כל שכן משה רבינו אשר שמו אלוקים לפרו. ואם כן, אינו מובן. איך זה עשתה מעשה גדול כזה? אמירת שירה וכולו. ותצאנה כל אנשים אחריה. ולא מצינו שנטלו רשות ממשה על זה. זוהי התמיהה הפשוטה וההגיונית כאשר מתבוננים במה שקרה שם. הרי משה רבינו עכשיו הראה את ידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא. ובני ישראל היו בביטול מוחלט אליו, והאמינו באשר ממשה עבדו. פתאום ניגשת מרים בלי לשאול, ואם כל אנשים יוצאים בטופים ובמחולות, איך זה ייתכן שעשו את זה ככה על דעת עצמה? וזה מה שהפסוק בא לומר. זה לא שסתם איזושהי אישה נעמדה והתחילה לשיר, אלא ותיקח מרים הנביאה. לכן מוסיף הכתוב הנביאה, שהייתה נביאה ידועה גדולה ביותר. עד שהתנבאה כשהייתה עדיין אחות אהרון, קודם שנולד משה. והנבואה הייתה עתידה עם מי וכו'. לכך הייתה יכולה לענות השירה בפני משה רבינו כדלהלן. זה מה שהפסוק בא לומר. זה לא סתם אישה שנעמדה לשיר, היה כאן ותיקח מרים הנביאה. היא נביאה בהי הידיעה, היא נתנבאה נבואה גדולה ביותר, כפי שנראה בהמשך. ונביאה עוד לפני משה רבינו. ולכן היה לה את היכולת ואת העוז לעשות כזה מעשה על דעת עצמה. וכעת הרבי יסביר בפרטיות איפה רואים את המעלת הנבואה של מרים. והנה לכאורה תפי הבל אלה מימר, הנביאה בת אמרם, אביו של משה. למה אנחנו מדגישים כאן אחות אהרון ביחס לנבואה שלה? הרי היא הייתה גם בת אמרם, שהוא עצמו היה ודאי גדול הדור, כפי שרשי כבר אמר. אז היה אפשר לומר, הנביאה, בת אמרם, מה שאין כן אחות אהרון שהיה נביא ותפל למשה. אהרון, אמנם הוא היה נביא, אבל הנבואה שלו הייתה תפלה ביחס למשה רבינו. ומאחר שהכתוב מדגיש הנביאה אחות אהרון, על כורכך צריך לומר, שכוונתו לומר שתוכן הנבואה הוא הדיוק אהרון ולא משה, קודם ללידת משה. אז מכיוון שאנחנו מתייחסים אליה כהנביאה, אחות אהרון, ולא סתם כהנביאה, זה אומר שמה שמדגיש את מעלת הנבואה שלה, זה העובדה שהיא הייתה נביאה כשהיא הייתה רק אחות אהרון, לפני ילדת משה. הנבואה הזאת זה מה שהופך את הנבואה שלה לנבואה כזאת חשובה, והופך אותה לנביאה בהי הידיעה. ולכן התורה מתייחסת כאחות אהרון. כי באם כוונתו רק לומר שהיא התנבא מכבר, אבל אלה ממרה נביאה מאז וכיוצא בזה, אמרה עתידה אמי שתלד בן וכולו. לכן אנחנו צריכים להבין מה הייתה הנבואה שלה, ורש"י מדגיש מה הייתה הנבואה שלה, מכיוון שאנחנו רוצים להדגיש שהנבואה שלה הייתה עוד לפני לידת משה, ולכן אנחנו מתייחסים אליה כאחות אהרון דווקא. ובזה מודגשת גדולת דרגת נבואתה וערכה לדרגת משה. בנבואה הזאת דווקא אנחנו רואים את החשיבות של הנבואה של מרים. ובשלושה פרטים שונים. א', התנבא וידע מקודם שעתיד משה רבן של ישראל וכולם מטילים עליו להיוולד. הנבואה שלה הייתה ביחס למשה רבינו עוד לפני שהוא נולד. כלומר, זה לא הייתה איזושהי נבואה שהיא תפלה לנבואה של משה רבינו. עוד לפני שמשה רבינו נולד, היא התנבאה בעניין הלידה שלו. אז הלידה שלו הייתה ביחס, סליחה, הנבואה שלה הייתה ביחס ללידתו של משה רבנו, שזה כמובן המאורע החשוב והנכבד ביותר. ב', התנבאה בעניין שאינו שייך אליה בייחוד, כן? זה גם לא היה איזשהו עניין פרטי שקשור אליה שלגביו היה הנבואה, כי אם בעניין השייך לאמרם ויוחבת, זה דבר שקשור להורים שלה, ואף על פי כן, זה לא הייתה נבואה של ההורים שלה, אלא זה הייתה נבואה שלה. שוב פעם, מראה עד כמה הנבואה שלה הייתה בדרגה מאוד גבוהה, שגם דברים שלא קשורים אליה, וקשורים לאנשים אחרים ברמה, בדרגת נבואה גדולה, אף על פי כן, היא זאת שהתנבאה. וג', עתידה עם מי שתלד, היינו שאמרם ויוכבת בעולם, ובכל זאת, הנבואה באה על ידה. אז שוב פעם, נבואה שהיא לא ביחס אליה, ואף על פי שישנם עוד אנשים גדולים, נביאים גדולים, היא זאת דווקא שהתנבא. יש לנו כאן שלושה פרטים שמדגישים את מעלת הנבואה. דבר ראשון, התוכן של הנבואה, שזה ביחס לדבר שנוגע לכללות ישראל, אולי הנבואה הכי עיקרית שקשורה ליציאת מצרים. אז התוכן הוא תוכן נעלה ונעלה ביותר וחשוב ביותר. שנית, זה העובדה שזה גם לא קשור אליה ישירות, ואף על פי כן היא נביאה. היא מתנבאת בעניין הזה. ושלישית, ישנם נביאים אחרים שהיו יכולים להתנבא, והיא זאת שנבחרה להתנבא. זה מוכיח שהנבואה שלה היא בדרגה גבוהה ביותר. שמכל זה מוכח שדרגת נבואה הייתה גדולה ביותר. וזוהי כוונת הכתוב לומר, כיוון שהייתה נביאה ולא עוד, אלא שהתנבא קודם ועל הולדת משה, לכן ותיקח מרים וגומר, ותן להם מרים וגומר, ותצאנה כל אנשים אחרי הגומר. אז זה מה שהתורה באה לנו להסביר לנו כאן. בשביל שאנחנו לא נתקשה איך זה ייתכן שמרים עשתה כזה מעשה על דעת עצמה, אומרת לנו התורה, זה לא סתם מרים, זה מרים הנביאה, ואיזה נביאה? אחות אהרון, כלומר, היא נתנבאה כשהיא הייתה אחות אהרון ביחס ללידת משה, שזה מדגיש את מעלת הנבואה שלה, ולכן היה לה את הכוח ואת העוז לעשות את המעשה על דעת עצמה. אם כן, יש לנו כאן, כשלומדים את הכתובים כפשוטם, השאלה הראשונה שמתעוררת לנו, שצריכה להתעורר לנו, זה איך זה ייתכן שמרים עשתה כזה מעשה על דעת עצמה. והתורה באה לענות לנו על כך, בזה שהיא אומרת מרים הנביאה אחות אהרון. ולכן רש"י מצטט את המילים מרים הנביאה אחות אהרון, ומתייחס לגודל הנבואה של מרים, שזה היה בתוך חלק מזה שהיא הייתה אחות אהרון. ממשיך הרב, אבל לכאורה אין זה מספיק עדיין. לכאורה, גם התירוץ הזה של הפסוק, ולפי כפי שרש"י מפרש אותו, זה עדיין לא מספיק. למה? כיוון שכוונת הכתוב לספר ערך נבואתה לגבי משה, ולכן מפרש תוכן נבואתה, אחות אהרון כנל, הרי אדרבה, היה מתאים יותר לומר, הנביאה אחות משה, שגם אז הייתה מובנת הכוונה. כן, עדיין יש לנו כאן קושייה, הרי גם אילו היינו אומרים מרים הנביאה אחות משה, עדיין הדברים היו מובנים. כי אמנם הנבואה שלה הייתה לפני שמשה נולד, אבל הנבואה שלה הייתה ביחס ללידת משה. ואם כן, אם היינו מתייחסים עליה כנביאה, אחות משה, עדיין היה ניתר להבין שהיא נתנבאה בדבר שקשור למשה רבינו, לכן נקראת אחות משה. אז כבר היינו יודעים את גודל מעלת נבואתה. מאחר שאין מאורע זה שייך לנבואה, מוכרח לומר שהנביאה נמשכת למה שכתוב אחר כך, אחות משה. ויתרה מי שכותב אחות אהרון, שהכוונה שהייתה אחות בדרגת משה, שהייתה אחות בדרגת משה בנבואה. ועל פי מה שכתב רש"י בספר בראשית על הפסוק שמעון ולוי אחים, ביצה אחת וכו'. אומר הרבי, היה לנו יתרון אפילו, אילו היינו מתייחסים למרים כאחות משה ולא אחות אהרון. היינו יודעים שהכוונה היא לכך שהיא התנבאה כבר מכבר ביחס ללידת משה, וגם בזה שהיינו משווים אותה למשה, אחות משה, היינו מבינים שהיה לה נבואה שהיא כמעין ביחס דומה למשה רבינו, שלכן היא נקראת אחות משה. אז למה לא קורא לה הפסוק מרים הנביאה אחות משה? ואף שנאמר ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. כן, לכאורה לא היה אפשר להשוות ביניהם מכיוון שלא קם עוד נביא בישראל כמשה. הרי מפרש תכף ומיד שזהו בעניין אשר ידעו הוויה פנים אל פנים. ועד רב, הבטיח משה נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם לוקחה. כלומר, נכון שבעניין מסוים שזה אשר ידעו השם פנים אל פנים בצורת הנבואה, אז לא קם עוד נביא בישראל כמשה. כמובן שלא היה אפשר להשוות את מרים למשה, כי יש מעלה מיוחדת בנבואה שלו שלא קיימת באף נביא אחר. אבל ברמת הנבואה עדיין יכול מישהו להשתוות למשה רבינו, כפי שמשה רבינו בעצמו אמר, נביא מקרבך כמוני. אז אם כן, היה אפשר להשוות את מרים הנביאה אחות משה, וזה היה עוד יותר מדגיש את מעלת הנבואה שלה. ובדוחק יש לומר, זה היה אפשר לתרץ בדוחק כך, שבנידון דידן, הרי אין מספיק להיות אחות משה בתור נביאה, שהרי זה בדוגמת נביא כמוני, שלא יעשה דבר גדול בזמן משה מבלי לשואלו. כי אם צריכה להיות נביאה שנתנבא קודם משה, בימי אמרם ויוכבד וכולו וכנל. אומר הרבה, אילו היינו מתייחסים למרים כאחות משה, היה אפשר לומר, זה לא היה לגמרי מתרץ את הקושייה. כי אם היא אחות משה, אף על פי שהיא נביאה, והיא אחות משה, אבל מכיוון שהיא בדורו של משה, והנבואה שלו כאילו מתייחסת ביחס למשה רבינו. אם כן, מאיפה היא לקחה את העוז לבוא ולעשות מעשה על דעת עצמה? הרי אפילו אם יש נביא נוסף בזמן משה רבינו, אבל מכיוון שיש את הנביא הגדול שהוא משה רבינו בעצמו, אין לנביא שתפל למשה זכות לבוא ולעשות דברים על דעת עצמו. ולכן אילו היינו מתייחסים אליה רק כמרים אחות משה, היה אפשר לומר שזה איזושהי נבואה כללית שיש לה, לא בהכרח הנבואה ביחס לזה שהוא נולד, אלא עצם זה שהיא נביאה והיא אחות משה, היא נביאה בדומה למשה רבינו, ואז זה לא היה מתרץ לנו את הקושייה, איך היא עשתה דברים על דעת עצמה. ולכן היינו מוכרחים לומר, אחות אהרון, כי אז זה מתייחס ספציפית לנבואה שלה, לכך שמשה רבינו יוולד, כלומר שהיא הייתה נביאה עוד לפני משה רבינו. והעובדה שהיא הייתה נביאה עוד לפני משה רבינו, נותנת לה את הכוח ואת היכולת לעשות את הדבר הזה על דעת עצמה. אז זה מה שיכול להיות התירוץ, למה אנחנו מתייחסים אליה כאחות אהרון ולא אחות משה. כי אם זה היה אחות משה, זה לא היה מתייחס בהכרח דווקא לנבואה הזאת של לידת משה, ואז זה עדיין לא היה מתרץ לנו לגמרי איך היא עושה דברים על דעת עצמה. דווקא כאשר אנחנו מתייחסים אליה כאחות אהרון, שאז אנחנו מבינים שזה מדובר דווקא על אותה נבואה שהייתה עוד לפני שמשה רבינו נולד, דווקא אז אנחנו מבינים בשלמות למה היא עשתה את המעשה הזה על דעת עצמה. אבל עדיין, וכיוון שדוחק הוא, עדיין התירוץ הזה הוא לא תירוץ מושלם, שהרי אין המדובר בנבואה, ועוד ועיקר, הרי כל בני ישראל אמרו שירה. זה לא תירוץ מושלם, מכיוון שהיא לא מדובר כאן כעת שהיא אמרה איזושהי נבואה, שזה באמת היה אסור לה לעשות בפני משה רבינו. אבל כאן מדובר שהיא אמרה שירה, והחידוש הוא רק בזה שגם אנשים תאמרנה. כן, כל בני ישראל אמרו שירה, וכאן מה היא הוסיפה? שגם אנשים אמרו שירה בפני עצמם, והרי אף הם היו באותו הנס, כמובן שהם הרי היו שותפות בנס, אם כן, ראוי שיאמרו שירה. ולכן, לא, למה אנחנו עדיין, היה מספיק לכאורה, אם היינו מתייחסים אליה כאחות משה, היה מספיק לנו להבין למה היא עשתה כזה מעשה על דעת עצמה, מכיוון שהיא נביאה, ולכן היא היה לה את היכולת ואת הכוח ואת העוז לפצוח בשירה. לכן מביא רש"י פירושיני, דבר אחר אחות אהרון חולו, היינו שישנו עוד טעם למה מפרש דרגת מרים על ידי המילים אחות אהרון ולא אחות משה, לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרה נקראת על שמו. לכן רש"י מוסיף פירוש שני, שאומנם גם אילו היינו אומרים אחות משה, עדיין היה מובן באופן כללי למה מרים עשתה את המעשה הזה ופצחה בשירה על דעת עצמה, כי היינו מבינים שבגלל גודל נבואתה יש לה את היכולת לעשות את זה, אבל פי כן, הפסוק רוצה להדגיש לנו דווקא אחות אהרון, מכיוון שיש לנו כאן עוד רעיון, וזה העובדה שאהרון מסר את נפשו עליה כשנצטרה, ולכן מתייחסים אליה דווקא כאחות אהרון. היינו שכן היו קוראים אותה, ומכיוון שנקראה על שם אהרון, לכן קורא כתוב אחות אהרון. כלומר, מתייחסו עליה, מה הפירוש שנקראת על שמו? נקראת השמה הפירוש הוא שכך התייחסו עליה, כך היו קוראים לה, היו קוראים לה מרים אחות אהרון, מכיוון שהוא זה שמסר נפשו עליה, ולכן התורה גם כן מתייחסת אליה בפסוק כאחות אהרון. הוא מתחיל רש"י פירושו השני בטבעת דבר אחר אחות אהרון, להדגיש שאין זה דבר אחר בתירוץ הקושייה איך ותיקח מרים וגומר בפני משה, כי אם רק דבר אחר בתיבות אחות אהרון ולא אחות משה. אבל התירוץ על הקושייה הנעל הוא כפירוש הראשון. אומר הרבה, לכן רש"י מעתיק דווקא כאן את המילים אחות אהרון, מכיוון שרש"י בא להגיד שהדבר אחר, התירוץ השני שלו, לא בא לתרץ את הקושייה העיקרית, שהיא איך זה ייתכן שמרים הלכה ואמרה שירה לבד בכוחות עצמה. זה כבר תירצנו בתירוץ הראשון. רש"י בא רק להוסיף ביור למה היא נקראת אחות אהרון, רק על החלק השני של הפסוק, ולכן הוא מוסיף אחות אהרון, ביחס למילים אחות אהרון יש לנו פירוש נוסף. כלומר, הפירוש הראשון הוא מסביר את כל הפסוק, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, שהעובדה שהיא לקחה והיא אמרה שירה, זה היה מכיוון שהיא הייתה נביאה אחות אהרון, זה הפירוש הראשון, כן? שזה ביחס לנבואה שעתידה עם מי שתלד בן. פירוש נוסף ביחס למילים אחות אהרון, זה העובדה שהיא נקראת על שמו של אהרון. אבל לפי דבר אחר זה קשה, שהרי כאן מדובר בקריאת ים סוף, ונקראת על שמו של אהרון אחות אהרון ולא אחות משה מצד מאורע שירה כמה זמן אחר כך. אבל הפירוש הזה עצמו לא יכול לבוא בתור פירוש עיקרי, זה חייב להגיע בתור פירוש של דבר אחר, דבר נוסף, מכיוון שיש בו חיסרון גדול. הרי כעת בשלב הזה עדיין לא נקראת אחות אהרון, זה קרה רק אחרי שאהרון מסר את נפשו עליה. אז למה כאן בקריאת ים זו אנחנו מתייחסים אליה כאחות אהרון? ועוד ועיקר, כאן צריך להיות הדיבור במעלתה של מרים, ואיך יקראן האחות אהרון המזכיר שנצטרה? גם התוכן של הפירוש היא נקראת אחות אהרון מכיוון שהייתה מצורעת, ואהרון התפלל בעדה והתחנן בעדה, הרי זה רק מדגיש את החיסרון של מרים, שהיא דיברה לשון הרע, שהיא נצטרה. אז למה אנחנו רוצים להדגיש כאן, כאשר אנחנו מדברים במעלתה של מרים, ובאים להסביר את כך שהיא הלכה ועשתה על דעת עצמה, אמרה שירה, אנחנו צריכים להדגיש את המעלה שלה, ולכן הפירוש השני יש בו חיסרון גדול, כי הוא מדגיש את החיסרון. ולכן פירוש הראשון קודם, לכן גם במילים אחות אהרון, גם ביחס למילים האלה, הפירוש הראשון הוא הפירוש העיקרי, שהיא נקראת אחות אהרון בגלל הנבואה שלה ביחס ללידת משה, והפירוש הזה הוא רק פירוש משני, מכיוון שיש בו את החיסרון שא', זה עדיין לא קרה, האירוע שאהרון מסר נפשו עליה, וב', שזה לא מדגיש את מעלתה. עדיין אומר הרבי, יש כאן עדיין עוד איזשהו דבר שצריך ביור, אבל לכאורה אין מקום לומר בפשטות הכתובים שהתנבא קודם שנולד משה, שהרי הייתה אז קטנה עדיין. לכן מוסיף רש"י, כדי איתה בסוטה, ושם, דווקא במסכת סוטה, מה שאין כמסכת מגילה, אמרו רזל, בביור מה שכתוב, ותלך על מה וגומר. אז שוב פעם, אומר הרבה, יש כאן עדיין קושייה. עצם הרעיון שמרים נתנבאה ביחס ללידת משה, כשהיא הייתה עדיין ממש ילדה קטנה. אז איך זה שהיא הייתה כבר בדרגה כזאת של נבואה, שהיא יכלה להתנבא, ולא סתם נבואה, אלא נבואה ביחס ללידת משה. אז זה יתורץ כשמעיינים בגמרא בסוטה. מכיוון ששם כתוב, ותלך העלמה, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה. שמזה מובן, שאם היותה קטנה בשנים, היו בה תכונות של גדולה, עלמה וראויה הייתה שתחול עליה נבואה. אז זה מתורץ בזה שאנחנו מתייחסים לגמרא במסכת סוטה, דווקא במסכת סוטה ולא במסכת מגילה, הגמרא מתייחסת לכך שאף על פי שהיא הייתה קטנה בשנים, אבל היא נקראת העלמה, כי היא הלכה בזריזות כעלמה, היה לה את היכולות של עלמה של, של בחורה מבוגרת יותר, ולכן היא גם זכתה על היכולת של נבואה. לסיכום מה שלמדנו כאן, מבחינת פירוש רש"י בפשוטו של מקרא. אז יש לנו פסוק, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידיו, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וכפי שהסברנו, מה שהפריע כאן בעיקר לרש"י זה, איך זה ייתכן שמרים עשתה כזה מעשה על דעת עצמה. ורש"י מוצא שלזה מתכוון הפסוק כאשר הוא מתייחס למרים, כמרים הנביאה אחות אהרון. המילים הנביאה אחות אהרון באות להסביר איך זה שמרים עשתה את המעשה הזה בכוחות עצמה. ואיך זה מוסבר? שאנחנו מביאים א' שהיא הייתה נביאה, אבל לא סתם נביאה, אלא נביאה אחות אהרון, שהנבואה שלה הייתה עוד לפני לידת משה, וזה מראה גם את גודל הנבואה שלה, וגם את העובדה שהיא לא תלויה, הנבואה שלה כביכול לא תלויה במשה רבינו, שהרי הייתה נביאה עוד לפניו. וזה מה שרש"י בא להסביר לנו בשני הפירושים. הפירוש הראשון זה על המילים הנביאה אחות אהרון, להדגיש את הנבואה שלה והעובדה שהנבואה שלה הייתה ביחס ללידת משה, שזה מסביר איך היא עשתה את זה בכוחות עצמה. והפירוש השני, פירוש נוסף, למה נקרא דווקא אחות אהרון ולא אחות משה, מכיוון שמסר נפשו עליה. ולמה רש"י מתייחס לגמרא במסכת סוטה, מכיוון שהגמרא מסבירה לנו שם עד כמה שלמרות זה שהיא הייתה קטנה בשנים, אבל היה לה בגרות ביחס להרבה דברים, ולכן גם ביחס לעניין הנבואה. עד כאן זה הבנת הדברים על פי פשוטו של מקרא. כעת הרבה יסביר את העניין גם על פי פנימיות העניינים. מיינה של תורה בפירוש רש"י דילן. מה אפשר ללמוד מפנימיות העניינים, מה שנקרא יינה של תורה שבפירוש רש"י. מרים מורה על ספירת המלכות. אז על פי קבלה, מרים עניינה זה ספירת המלכות. ובספירת המלכות מוצאים לנו בית עניינים. ספירת המלכות מושרשת בעצמות למעלה מכל הספירות, וספירת המלכות ליטלה מגרמה כלום, בדוגמת הלבנה שנמשלה אליה, כי אם רק מה שמקבלת מהספירות שלמעלה ממנה. אז שני דברים ביחס לספירת המלכות. דבר ראשון, השורש שלה גבוה יותר מכל שאר הספירות, היא מושרשת בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, שספירת המלכות כפי שהיא מתגלית, כפי שהיא באה לידי גילוי, אז לית לה מגרמה כלום, היא ספירה כזאת שהיא רק מקבלת מהספירות שמעליה, כמו הלבנה שהיא מקבלת את אורה מהשמש. ולפי שהיא בבחינת ביטול גמור, ורק מקבלת מהספירות שלמעלה ממנה, לכן אפשר שיורגש בה כוח העצמות, שישנו בהאור הנמשך אליה, אף שאינו מורגש בספירות שלמעלה ממנה. זה מבואר בחסידות בארוחה. שמכיוון שספירת המלכות היא מושרשת בעצמות, אבל היא בעצמה אין לה אור משל עצמה, אלא היא מקבלת את האור מהספירות שמעליה. אז מה שקורה זה כך, הספירות שמעליה הן מאירות, מאירות ומאירות לתוכה. אבל בכך שהספירות שמעליה מאירות לתוכה את האור שלהם, על ידי זה מתגלה בהם השורש של האור שהוא מושרש בעצמות. כלומר ככה, מכיוון שהם אין להם שורש ישיר, כמו המלכות שיש לה שורש גבוה מאוד באופן ישיר, אז אצלם כוח העצמות לא מודגש באור שלהם. דווקא על ידי זה שהאור שלהם מאיר בספירת המלכות, על ידי זה מורגש ומודגש כוח העצמות שנמצא באור שלהם. אולי ניתן כאן איזושהי טיפה הסברה כפי שמבואר בחסידות במקומות אחרים. אם נתייחס למלכות ככוח הדיבור שבאדם, אז נאמר שכוח הדיבור שבאדם הוא אין לו, לית לא מגרמו כלום. הדיבור שבאדם הוא לא דבר שיוצר רעיונות ופירושים ורגשות. הדיבור שבאדם הוא בסך הכל מבטא את כל הכוחות שמעליו. אדם יש לו רעיונות במוחו, יש לו רגשות בליבו, והוא מבטא אותם בדיבור. אז בעצם הדיבור לית לא מגרמו כלום, הוא אין לו אור משל עצמו, הוא רק מקבל את האור של הספירות שמעליו, של הרגשות והרעיונות שמעליו. אבל אף על פי כן, כאשר אדם מתבטא בדיבור, פתאום זה יוצר איזשהו תוספת אור, איזשהו כוח מיוחד שמתווסף ברעיונות שלו וברגשות שלו כתוצאה מכך שהוא הביע אותם בדיבור. איך זה קורה? מכיוון שהדיבור, אף על פי שהוא בעצמו אין לו אור משל עצמו, הוא רק מקבל, הוא רק מביע את הרעיונות והרגשות שנמצאים מעליו. אבל אף על פי כן, הדיבור הוא מושרש בעצמות הנפש. כן? כמו שמבואר בחסידות בעריכות. כוח הדיבור הוא מושרש במקום מאוד עמוק בנפש. ולכן על ידי זה, שאדם מביע את רעיונותיו ואת רגשותיו בדיבור, אז מתגלה אותו כוח, אותו שורש של הדיבור, שהוא מושרש בעצם הנפש, וזה מאיר בכל שאר הספירות. אז בדיוק העניין של מלכות, מצד אחד היא מקבלת מכל הספירות שמעליה ואין לה אור משל עצמה, מצד שני על ידי זה שהספירות שמעליה מאירים בתוכה, על ידי זה הם מתגלה גם בהם השורש שלהם בכוח העצמות שנמצא גם בהם. על דרך זה הוא במרים, הוא מרומז הדבר בבית הפירושים שבפירוש רש"י. אז גם מרים שהיא מבטאת את ספירת המלכות, גם כן היא יש לה שורש נעלה ביותר, שיכול להיות נעלה בעניינים מסוימים גם מאהרון ומשה, ואף על פי כן, בשביל שהאור הזה יתגלה, זה דווקא על ידי זה שמאירים בה הספירות שמעליה. אז איך רואים את זה במרים? פירוש הראשון מדבר במעלותיה של מרים, שהייתה נביאה, ונביאה גדולה, ומנבא, ומגלה, וממשיכה לידת משה. אז הפירוש הראשון בא להגיד לנו עד כמה גודל המעלתה של מרים, וכאן בפירוש שלנו הכוונה היא גודל המעלתה של ספירת המלכות, שהיא זאת שיכולה לגלות ולהמשיך את לידתו של משה רבינו, שזה גילוי של דרגה עליונה ביותר. ובפירוש השני מבואר שנקראת על שמו של אהרון, היינו שבטלה ותפלה אליו. הפירוש השני בא להגיד שהן אמת שיש לה שורש מאוד נעלה, והיא הנביאה שהתנבא ביחס לדעת משה, אבל היא עדיין נקראת אחות אהרון, כלומר היא נקראת על שמו, היא תפלה לאהרון. ועל ידי מסירות נפש דאהרון עליה, פעל אשר יחופר דיבורה וכולו. כלומר שהוא זה שהציל אותה בעצם, הוא זה שפעל את הכפרה ביחס אליה. ונתבהר לעיל שגם לפי לפירוש השני, מרים הנביאה אחות מדגיש גודל מעלת מרים. זה שישנה מעלות במרים, ספירת המלכות, הוא לפי שבטלה לאהרון, בחינת שהוא שבינה דמטרונית הזה שלמעלה ממנו, שזה פירוש השני. כפי שהסברנו, גם הפירוש השני הוא בא להדגיש את מעלתה של מרים, שהיא אחות אהרון, כלומר שזה שהיא אחות אהרון, זה שיש לה את כל הכוחות שלה, זה שהיא מרים הנביאה, זה גם כתוצאה מכך שהיא אחות אהרון. אז זה, הפירוש השני מדגיש את המעלה שלה, אבל את המעלה שלה בכך שהיא בטלה והיא תפלה לאהרון. ומזה הוראה מיוחדת לנשי ובנות ישראל, שאף שכמה וכמה מעלות בהם, שאין באנשים, עד שנתבעד שלעתיד לבון נקבה תסובב גבר, מכל מקום עליהם לדעת, שכמאמר הזל, איזו אישה כשרה העושה רצון בעלה, ועל ידי זה דווקא תבונה לידי גילוי המעלות הנמצאות בהם. מהרבה יש כאן הוראה כללית ביחס לנשים בכלל, שאומנם נשים יש להם מעלות עצומות, ובמידה רבה נעלות יותר מהגברים, כפי שהרבה כאן הסביר שספירת המלכות, יש לה שורש נעלה יותר מהספירות שמעליה, וכפי שהוזכר כאן מקודם לא הסברנו, שהמעלה של ספירת המלכות זה על ידי זה שהיא בטלה לספירות שמעליה. מה זה הספירות שמעליה? זה נקרא זעיר אנפין, הספירות מחסד ועד יסוד. ואהרון הוא זה שמבטא את הספירות האלה. אז ברגע שהיא אחות אהרון, היא מקבלת את האור של אהרון, שהוא נקרא שושבינה דמטרונית, הפירושו שהוא זה שמעלה את נשמות ישראל, הוא זה שמעלה אותה כלפי מעלה, הוא נעלה ממנה. מטרוניתה זה המלכה, זה ספירת המלכות. שושבינה דמטרוניתה זה אהרון, שהוא השושבין, כלומר שהוא נעלה ממנה, הוא זה שיכול להעלות אותה כלפי מעלה, לכן הוא נקרא השושבין שלה, אבל דווקא על ידי זה שהיא מקבלת ממנו, על ידי זה מתגלה מעלתה העצמית. הוא מערה בכך גם ביחס לנשי ישראל בכלל, שיש להם מעלות נפלאות, אבל המעלה העצמית של האישה מתבטאת ומתגלית דווקא על ידי זה שהיא מקבלת מבעלה. אז במילים פשוטות, על ידי זה שהאישה היא מעמידה את עצמה, מציבה את עצמה באופן כזה שהיא מאפשרת לאיש להעיר ולה לקבל את האור ממנה, על ידי זה מתגלה גם האור העצמי שלה וגם מתעלה האור שמאיר על ידי הספירות שמעליה. והוראה זו היא לא רק בנוגע לאותם המעלות אשר נראה בגלוי שהן מקבלות מבעליהם, אלא גם למעלות שישנם באנשים מצד עצמם. כמרומז גם כמפירוש רשי דילן. כלומר, לא רק מדובר בזה שעל ידי זה שהאישה היא בבחינת מקבל, על ידי זה היא תקבל כל מיני יתרונות ומעלות שמגיעות מהאיש, שזה מובן, אם היא מקבלת את האור של האיש, אז היא תקבל את המעלות שלו. אנחנו באים לומר שגם המעלות שיש לה, המעלות המיוחדות שלה, שיש לה מצד עצמה, ושלא בהכרח ישנם באיש. אף על פי כן, על ידי זה שהיא מקבלת את האור שמעליה, את האור של האיש, על ידי זה מתגלה המעלות העצמיות שלה. ואומר הרב, גם זה מודגש כאן בפירוש רשי. זה לכאורה אינו מובן. למה באמת אהרון מסר נפשו עליה, ולכן נקראת על שמו של אהרון דווקא? כן, אומר הרב, לכאורה, למה זה היה דווקא אהרון? מה הקשר המיוחד כאן שיש בין אהרון למרים, שדווקא הוא זה שמסר את נפשו עליה? אומר הרב, אומנם הטעם בזה, כיצד השווה בהם? יש איזשהו קשר מיוחד בין מרים לאהרון. עניינו של אהרון, הוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכן עניינה של מרים, הוא פועה ומדברת ואוגל הוולד כדרך אנשים, המפייסות תינוק הבוכה. ולכן הוא מסר נפשו עליה ונקרא את השמו. אומר הרב, קודם כל יש קשר מיוחד בין שני הדמויות האלה. אהרון, כל עניינו זה אוהב שלום ורודף שלום. עניינו זה שלום ופיוס ואהבה. וזה גם גודל מעלתה של מרים הנביאה, שהיא נקראת פועה על שם זה, שהיא מפייסת את התינוק. היא גם כן עניין של פיוס ושלום. ולכן יש קשר בין שני הדמויות האלה. ובזה הרמז, כאן באים לומר לנו שאפילו בתחום הזה, ששניהם קשורים זה לזה, גם בתחום השלום והפיוס, שזה ממעלותיה הגדולות של האישה, על ידי זה שהיא תעמיד את עצמה ברמה של מקבל, והיא תאפשר לאיש להעיר ולבטא את המעלות שלו, על ידי זה גם יתגלה המעלה שלה בשלמות גדולה יותר. ובזה הרמז, שאף בעניינים שהם ממעלות אנשים מצד עצמם, כלשון רשי, כדרך אנשים המפייסות וכולו, היינו שמטבע האישה לקרב וכולו, גם בזה אומרים שהיא נקראת על שמו. אפילו באותם דברים שזה טבע האישה, כדרך אנשים, אף על פי שהיה את זה גם אצל אהרון, אבל זה טבעם, בטבע זה דבר שקשור יותר לכוחה של אישה, וגם בזה אנחנו אומרים שהיא נקראת על שמו, מכיוון שגם בזה שצריכה לקבל גם זה מהבעל וכולו. ולהידך מובן, שלאחר שמקבלת מהבעל, מתגלות בה כל מעלותיה עוד באופן נעלה יותר מהבעל. והיא גם משפעת מעלותיה אליו, עד שלעתיד לבוא יבוא הדבר לידי גילוי, כי נקבה תסובב גבר. אומר הרבה, אבל כאשר היא מעמידה את עצמה ומאפשרת לבעלה להעיר, והיא מעמידה את עצמה בכזה מצב שהיא מקבלת את האור, והיא כביכול עושה רצונו ונחשבת תפלה אליו, על ידי זה מאיר האור העצמי שלה, שהוא אור הרבה יותר גבוה מאשר הבעל, והאור הזה יבוא לידי גילוי לעתיד לבוא, כאשר כתוב נקבה תסובב גברים. כן, בפנימיות העניינים מה למדנו מכאן? מרים היא ספירת המלכות, ספירת המלכות מצד אחד מקבלת את האור מהספירות שמעליה, מצד שני על ידי זה היא מגלה את שורשה שהוא נעלה יותר משורש הספירות האחרות, ועל ידי זה מאיר גם כוח העצמות שבכל הספירות, וכך גם במרים ואהרון, שעל ידי זה שהיא בטלה ותפלה לאהרון, היא נקראת אחות אהרון, על ידי זה מאיר בה מעלתה העצמית שנקראת הנביאה, שזה מדגיש את מעלת הנבואה שלה, וגם כך באיש ואישה בעולמנו, שעל ידי זה שהאישה איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, שהיא מאפשרת ונותנת את הכוח לבעלה להעיר, והיא מעמידה את עצמה במצב של מקבל, על ידי זה גם מתגלים במעלותיה העצמיות, והיא גם משפיעה לבעלה את המעלות שלה, שהן נעלות גם מהמעלות שלו.